זבחים דף סמך מתחילים בעזרת השם שלוש שורות מלמעלה. מזבח הנחושת, זהו המזבח שעמד במשכן שעשה משה רבנו. הפסוק כשהוא מביא את המידות של המזבח, מה שברור שהמידות שכתובים הם לא מה שבאמת היה במציאות. השאלה היא רק איזה מידות. הפסוק אומר, ועשית את המזבח חצי שיטים, המזבח היה בנוי מעצים, עצי שיטים, הם רק היה מצופה מנחושת. 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב. 5 על 5 אמות. מה הגובה? ו3 אמות קומתו. עכשיו, זה כולם מסכימים שהמידות שכתובים כאן זה לא המידות האמיתיות של המזבח. אלא שיש מחלוקת איזה חלק של הפסוק לא מדויק. רבי יהודה אומר, מה שכתוב פה, שהרוחב של המזבח היה 5 אמות אורך על 5 אמות רוחב, זה לא מדויק. זה מדויק ודאי, אבל זה לא היה כל האורך וכל הרוחב, אלא שמודדים את זה מהנקודה שבמרכז המזבח באמצע. זאת אומרת, מהמרכז של המזבח לכל אחד מארבע צדדים, זה יוצא 5 אמות. סך הכל 10 אמות על 10 אמות. מאיפה רבי יהודה לוקח את זה? הוא לומד את זה גזרה שווה מהמזבח שיחזקאל הנביא מתנבא מה שעתיד להיות לעתיד לבוא. שם יחזקאל מתנבא שהרוחב של המזבח עתיד להיות 12 אמה על 12 אמה, אבל שם הוא מוסיף את המילים שזה הולך להיות רבוע אל 4 רבעיו. לכל אחד מארבעת הרבעים זה 12 על 12. אם כן יוצא שהגג של המזבח יש לו 4 רבעים שכל אחד מהם הוא 12 על 12, סך הכל 24 על 24. אותו דבר לומד רבי יהודה, גזרה שווה רבוע רבוע גם לגבי המזבח הנחושת שעשה משה רבנו, גם כאן כתוב רבוע יהיה המזבח. שכאן מה שכתוב 5 על 5, הכוונה למעשה 10 על 10, זה 4 רבעים שכל אחד מהם 5 על 5. לעומת זאת, מה שכתוב ושלוש אמות קומתו, שהגובה של המזבח היה 3 אמות, בערך 1.5 מטר, זה כן, כמו שהפסוק אומר, המקרא ככתבו. רבי יוסי חולק על רבי יהודה, והוא אומר, מה פתאום? מה שכתוב כאן, 5 אמות על 5 אמות, מקרא ככתבו, הפסוק הוא בדיוק כמו שכתוב. המזבח, הרוחב והאורך היה 5 על 5. אבל גם רבי יוסי לא אומר שכל הפסוק הוא לגמרי כמו שהוא כתוב, כי לדעתו מה שכתוב 3 אמות קומתו, זה לא שבאמת המזבח היה בגובה של 3 אמות, אלא המזבח היה בגובה של 10 אמות. הוא לומד את זה מהמזבח הפנימי, מזבח הזהב, ששם הקטירו את הקטורת, כמו שהוא היה הגובה שלו כפול מהרוחב והאורך, ככה גם המזבח הנחושת, הגובה שלו כפול אורך והרוחב. אם האורך והרוחב זה 5 על 5, אז הגובה זה 10. ולמעשה מה שכתוב 3 אמות, לפי דעת רבי יוסי, הכוונה מהסובב שהיה באמצע המזבח ומעלה, הגובה היה 3 אמות בלבד. טוב מאוד, אז הפסוק הזה למעשה בטוח הוא לא ככתבו, אבל כל אחד מהדעות לומד ממנו אחרת, כמו שסיכמנו. עכשיו באה הגמרא ואומרת, ורבי יהודה כי גמיר גזירה שווה ברוחבה ודה גמיר. יצא לנו למעשה בדף הקודם שרבי יהודה לומד גזירה שווה במזבח הנחושת, הוא לומד שהרוחב של המזבח הוא לא כמו שהפסוק אומר 5 אמות על 5 אמות. מאיפה לוקח רבי יהודה שזה לא 5 אמות על 5 אמות כמו שכתוב מפורש בפסוק? הוא לומד גזירה שווה מהמזבח שיחזקאל הנביא מתנבא עליו שעתיד להיות, שכמו ששם המזבח היה כפול ממה שלמעשה המידות שכתובים, ככה גם במזבח של הנחושת. ככה למעשה ראינו בברייתא, למה שראינו קודם. עכשיו הגמרא דנה בדעת רבי יהודה. רבי יהודה בא וצעק נוראות על רבי יוסי, כי רבי יוסי סבר שלמעשה הגובה של המזבח לפי דעתו היה 10 אמות. זאת אומרת שכשהכהן היה עולה על המזבח הוא היה בגובה של 10 אמות. אמר לו רבי יהודה, מה אתה מדבר? הרי מה היה הגובה של המחיצות במשכן? הגובה של המחיצות היה 5 אמות, לפי איך שהפסוק אומר. אז יכול להיות שעושים מחיצה סביב למזבח והמחיצה לא עוזרת שום דבר? כי הרי אם המחיצה היא סך הכל 5 אמות והכהן עולה על המזבח והוא בגובה של 10 אמות, אז למעשה בשביל מה עשית המחיצה? כולם רואים את הכהן איך שהוא עולה על המזבח בצורה ברורה. המחיצות לכאורה מיותרות, וזה לא הגיוני, כי אנחנו הרי יודעים שהמחיצות היו עשויות בשביל להצניע את העבודה של הכהן. אז הגמרא אומרת, רגע רבי יהודה, מה אתה צועק על רבי יוסי? מה איתך? קשוט עצמך תחילה, הרי כתוב. לפי דעתך שאתה סובר שהמזבח היה בגובה של 3 אמות. בסדר, נכון? כי זה הפסוק ככתבו, הגובה 3 אמות קומתו. והמחיצות כמה היו? 5 אמות. וכי אז לא רואים את הכהן? הרי למעשה המזבח יותר גבוה מהמחיצות. המזבח הוא למעשה, זאת אומרת, אמנם המזבח הוא באמת 3 אמות, אבל כשאתה עומד על המזבח, אז אתה למעשה רואים אותך מעבר למחיצות. כי כמה למעשה המזבח? 3 אמות. כשאדם עומד על המזבח, אז למעשה, סך הכל יש לו 2 אמות סך הכל, שהמחיצות הם, שהמחיצות למעשה מצניעות אותו. אבל כל שאר הגובה, אפשר לראות את הכהן שעושה את העבודה. נו, אז מה זה עוזר? גם לפי דעת רבי יהודה, המחיצות מדי נמוכות לכאורה. אומרת הגמרא, ולרבי יהודה, הכה מתחזה כהן, הרי רואים את הכהן כשהוא עומד על המזבח והמחיצות לא מצניעות אותו. מתרצת הגמרא, נאי דכהן מתחזי, עבודה דבידו לא מתחזי. אמנם שאת הכהן רואים, את הפנים של הכהן רואים והכל, אבל את העבודה איך שהוא עושה זה לא רואים. כי למעשה שתי אמות זה גובה מספיק גבוה כדי שיוכלו את החלקים של הקורבן להחזיק יותר נמוך מהגובה הזה. זה בערך יוצא גובה של מטר, אז אפשר לעשות את העבודה בלי שאת העבודה יראו. יראו את החלק העליון של הכהן, אבל איך שהוא עובד את העבודה, שזה העיקר העניין פה, את זה באמת מבחוץ לא יוכלו לראות. למעשה, עכשיו הגמרא עוברת לעוד נקודה במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. היה ביניהם ויכוח האם המזבח ששלמה המלך בנה היה מספיק בשביל להעלות את כל ה-142,000 עולות ששלמה המלך הקריב ביום שהוא בנה את בית המקדש הראשון, או שזה היה מדי קטן. מה ההבדל? אם אנחנו אומרים שזה היה מספיק גדול, אז לא מובן למה כתוב בפסוק שם, כי מזבח הנחושת שלפני השם, קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. משמע שזה היה קטן מדי המזבח אשר לפני השם. אז זה לא מובן. לא מובן גם כן למה כתוב ששלמה המלך קידש את הרצפה של העזרה, בגלל שהוא היה צריך שהרצפה של העזרה יהיה בקדושה של המזבח, כדי שהוא יוכל להקטיר את האיברים של כל כך הרבה קורבנות, שיהיה לו מקום איפה להקטיר אותם, כי למזבח לא היה מספיק מקום. אבל אם על המזבח כן היה מספיק מקום, לא מובן למה הוא היה צריך לקדש את הרצפה של העזרה. הרי היה אפשר להקטיר את הכל על המזבח. זאת אומרת, המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, האם היה מספיק מקום למזבח של שלמה המלך לכל הקורבנות, או שלא היה מספיק מקום. אז אם לא היה מספיק מקום, מובן למה היו צריכים לקדש את הרצפה של העזרה, בשביל שיהיה עוד מקום איפה להקטיר את האיברים. אבל אם אנחנו אומרים שכן היה מספיק מקום, למה היו צריכים אם כן לקדש את הרצפה של העזרה, ולמה כתוב שזה היה קטן מדי המזבח? עכשיו הגמרא דנה במחלוקת הזאת. אומרת הגמרא, בשלמה לרבי יהודה היינו דכתיב קידש. אפשר להבין למה באמת שלמה המלך היה צריך לקדש את הרצפה של העזרה. למה? מכיוון שלא היה מספיק מקום על המזבח. אז היו צריכים להוסיף עוד מקום, אז קידשו את כל הרצפה של העזרה, שיוכלו גם שם להקטיר את האיברים. אלא לרבי יוסי, מה היא קידש? שמה היו צריכים לקדש את הרצפה של העזרה? הרי היה מספיק מקום על המזבח בעצמו. ותרצת הגמרא, מה שכתוב כאן שהוא קידש, להעמיד במזבח. הוא קידש את המקום בעזרה איפה שאמור לעמוד המזבח, הוא למעשה, כשהוא בנה את הרצפה של העזרה, אחר כך הוא הלך ואת אותו שטח איפה שאמור להיות המזבח, הוא קידש אותו, הכין אותו וייעד אותו, כדי ששם יוכל לעמוד המזבח. ולא הכוונה שהוא קידש את הרצפה של העזרה בשאר המקומות, אלא הוא קידש את הרצפה של העזרה באותו שטח איפה שעמד המזבח בלבד. אומרת הגמרא, בשלמה לרבי יוסי, היינו דכתיב קטן. אפשר להסביר למה כתוב שהיה קטון מלהכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. כי לפי דעת רבי יוסי, באמת, זה היה באמת קטן. אומרת הגמרא, אלא לרבי יהודה, מהי קטן? הרי, לפי דעת רבי יוסי מובן, למה כתוב שהמזבח שמשה רבינו עשה, היה קטן לפי רבי יוסי מסבירים שזה הכוונה קטון לא למזבח ששלמה המלך בנה, אלא למזבח שבנה משה רבינו. למה שלמה המלך היה צריך להגדיל את המזבח? כי מזבח הנחושת שמשה רבינו בנה בעבר, הוא עכשיו כבר קטן מדי בשביל להקריב כל כך הרבה קורבנות ששלמה המלך הקריב ביום הזה שהוא בנה את בית המקדש, שהוא חנך את בית המקדש. אז לכן מובן למה, למה כתוב שהוא היה קטן. אבל לפי דעת רבי יהודה שמדברים פה על המזבח ששלמה המלך עשה, שהוא בעצמו גם כן היה מדי קטן משל כל אותם קורבנות, ולכן הם צריכים לקדש את כל הרצפה של העזרה. אז למה הוא כותב פה, אני יודע למה קידש המלך את תוך החצר שלפני השם וכולי, בגלל שהמזבח הנחושת שלפני השם קטון מאכיל את העולה ואת המנחה. לא רק המזבח הנחושת הוא קטון מדי בשביל להאכיל את כל המנחה וכולי, הרי גם המזבח שאתה בעצמך בנית קטן מדי. אומרת הגמרא, נכון, מזבח הנחושת כאן, הכוונה למזבח ששלמה המלך בנה. אומרת הגמרא, אחי כאמר, מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת, קטן הווה. מה שקוראים לזה מזבח הנחושת, הכוונה במקום מזבח הנחושת. באמת הכוונה למזבח ששלמה המלך בנה מאבנים, שהוא היה באמת קטן מדי בשביל כל אותם קורבנות שהקריבו ביום הזה, שחנכו את בית המקדש. במאי פליגי. לכאורה אנחנו רואים שיש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, כמו שכבר הזכרנו. האם אנחנו, יש מחלוקת איזה חלק בפסוק של המידות של המזבח הנחושת, לא כפשוטם, אלא לומדים את זה אחרת. לפי דעת רבי יהודה, מה שכתוב שהאורך והרוחב היה 500 על 500, זה לא כפשוטו, אלא לומדים גזרה שווה מהמזבח של יחזקאל בן בוזי, מה שמנבא עליו, שזה למעשה כפול. כפול ממה שכתוב, אז פה 5 על 5 זה הכוונה 10 על 10. רבי יוסי אומר שלומדים גזירה שווה רבוע רבוע, לא מהמזבח של יחזקאל, אלא מהמזבח הקטורת הפנימי של משה רבנו. המזבח של משה רבנו הפנימי היה מעל המאה, בגובה שתי אמות. אני לומד גזירה שווה לגובה, פה הוא לומד לגובה. מה שכתוב בפסוק, שלוש אמות קומתו, זה לא הכוונה שבאמת זה היה שלוש אמות הגובה של המזבח הנחושת, אלא זה היה באמת בגובה של 10 אמות. אז מאיפה אני לומד שזה היה 10 אמות? הפסוק הרי אומר 3 אמות. הוא אומר, מה שהפסוק מדבר, הוא מדבר על הגובה מהסובב, מאותו דרך שהייתה באמצע המזבח, באמצע הגובה של המזבח, משם ולמעלה זה היה 3 אמות, אבל כל הגובה היה 10 אמות. מאיפה? הוא לומד גם כמגזרה שווה מהמזבח הפנימי. המזבח הפנימי היה סך הכל 2 אמות. איך אפשר להגיד שהמזבח החיצון ילמוד גזרה שווה ממנו שהוא יהיה 10 אמות? התשובה היא, כמו שהמזבח הפנימי, הרוחב היה מעלמה, והגובה 2 אמות. אז כמה זה ביחס פי 2. הגובה יותר גבוה פי 2 מהרוחב והאורך, ככה גם במזבח החיצון. כמה זה הרוחב והאורך? 5 אמות, הגובה פי 2, 10 אמות. כך סובר רבי יוסי. אז לפי רבי יהודה לומדים רבוע רבוע מהמזבח שעשה יחזקאל, לפי רבי יוסי לומדים רבוע רבוע מהמזבח הפנימי, שתיהם לומדים את הגזרה שווה למזבח החיצון, המזבח הנחושת שעשה משה רבינו. אומרת הגמרא, במאי פליגי, למה באמת רבי יהודה לומד רבוע רבוע ממזבח שעשה יחזקאל, שניבא עליו יחזקאל, ולמה רבי יוסי לומד רבוע רבוע מהמזבח הפנימי שהיה במשכן? אומרת הגמרא, זה המחלוקת ביניהם. מר סבר, רבי יהודה סובר, דנין חוץ מחוץ. אני מעדיף ללמוד גזירה שווה מזבח החיצון ממזבח חיצון אחר. המזבח החיצון שעשה משה רבנו מהמזבח החיצון שמנבא עליו יחזקאל הנביא. לעומת זאת, ואין דנין חוץ מפנים. למה לדון את המידות של המזבח החיצון מהמידות של המזבח הפנימי, כמו, מהמזבח שהיה בתוך ההיכל, מזבח הקטורת, כמו שרצה ללמוד רבי יוסי? עדיף ללמוד מזבח החיצון מהמזבח החיצון. ומר סבר, לעומת זאת רבי יוסי סובר, לא, דנין כלי מכלי. אני מעדיף לדון גזרה שווה ממזבח הפנימי שהיה כלי, הוא היה עשוי כולו מזהב, אפשר גם לטלטל אותו, מכלי, מהמזבח כלי מכלי, את המזבח הנחושת, ללמוד אותו מהמזבח הזהב, שגם המזבח הנחושת היה עשוי כלי, הוא היה עשוי מעץ, ממולא באפר וכולי, מצופה בנחושת, זה היה כלי למעשה, אבל זה לא היה דבר בנוי. אני לומד אותו מכלי מהמזבח הפנימי, ולא ללמוד כלי מבניין, אני לא יכול ללמוד מזבח הנחושת מהמזבח שמנבא עליו יחזקאל, שהוא למעשה בנוי מאבנים, הוא היה מובנה ברצפה של העזרה. אז אי אפשר ללמוד מזה גזרה שווה. דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מבניין. אומרת הגמרא, אמר רבא, מודה רבי יהודה בדמים. רבי יהודה מודה, למרות שהוא סובר שמותר להקריב קורבנות לתחלק של האמורים, אפשר להקטיר על הרצפה של העזרה, כי שלמה המלך קידש את הרצפה של העזרה, שיהיה אפשר שם גם כן להקטיר את האמורים של הקורבן, אבל הוא מודה, רבי יהודה, בדמים, שאת הזריקת הדם אי אפשר לזרוק על הרצפה של העזרה, אלא צריך לזרוק את זה על הקיר של המזבח. דתניא רבי יהודה אומר, כוס אחד היה ממלא מדם התערובות ושופכו על גבי מזבח. עכשיו אנחנו עוברים ערב פסח. קצת להיכנס לאווירה. יהודים באו, נכנסו לתוך העזרה, שלוש קבוצות, הקריבו את הקורבנות. מיליונים של יהודים באו לשם. אתה יודע כמה יהודים היו שהקריבו שם קורבנות? כמה מאות אלפים של קורבנות נשחטו באותו יום? המזבח, הכהנים עמדו שם עד הרכובותיהם בדם, היה שם בריכה של דם מרוב הקורבנות שעלו לריח ניחוח להשם. כמויות אדירות של קורבנות הקריבו באותו היום. פילי פלאים. בסוף אותו יום, ממש אחרי שכולם התפזרו לצלות את הקורבנות פסח שלהם, עמדו הכהנים, אחד מהם לקח כלי שרת, מילה מהדם שהצטבר על הרצפה של העזרה, ושפך על הקיר של המזבח החיצון. למה הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, שאם יישפך דמו של אחת מהם, נמצא זה מכשירו. אתה יודע, היה כל כך הרבה קורבנות, עמולה. אולי פעם אחת, אחרי שהכהן קיבל את הדם של הקורבן, בטעות נשפך לו הכלי על הרצפה, ואין לו זמן עכשיו להתחיל לאסוף את הדם הזה בחזרה. אז בסוף היום, פשוט מאוד לקחו דם מהשלולית, שמעורבב בזה גם כן הדם של אותו קורבן שהדם שלו נשפך על הרצפה של עזרה אחרי שהוא התקבל בכלי שרת, חשוב להדגיש אחרי שהוא התקבל בכלי שרת כבר ורק אחר כך הוא נשפך, הולכים ואוספים את הדם הזה וזורקים על הקיר של המזבח בשביל לתקן את אותו קורבן. אומרת הגמרא, ויסל כדעת אך סבר רבי יהודה כולה עזרה מקדשה, אם יעלה על דעתך שרבי יהודה סובר שכל העזרה יש בקדושת מזבח, אם כן, היית עבדה למצוותי. למה אתה עכשיו בא ואוסף מהדם שנמצא על הרצפה של העזרה בשביל לזרוק על המזבח? אם אתה סובר שהרצפה של העזרה יש לקדושת מזבח, אז ברגע שהדם נשפך מהכלי שרת על הרצפה, כבר התקיימה מצוותו. נזרק הדם על הרצפה של העזרה, שגם היא יש לקדושה של המזבח. מה רואים מכאן? לא, אין לרצפה את הקדושה של המזבח. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. זה שהוא לקח מהדם, יכול להיות שבאמת הרצפה של העזרה יש בקדושה של מזבח, ואפשר אפילו אולי לזרוק שם גם את הדם של הקורבן. לא שזה באמת ככה, אבל אפשר להגיד, זה לא, ראיה אין כאן, אפשר להגיד שאפשר לזרוק את הדם גם על הרצפה של העזרה. ועדיין, זה שבסוף היום לקחו מהדם שהצטבר של הקורבנות פסח וזרקו על הקיר של המזבח, זה לא סותר. למה? ודילמה משום דקסבר, שפיכה מכוח האדם בעינן. יכול להיות שהוא סובר שצריך לזרוק את הדם על המזבח מכוח של הכהן. לא שייך להגיד דבר כזה שהדם נשפך בטעות וזה נקרא זריקת הדם. עבודת השם לא קורה בטעות. עבודה של בית המקדש צריך לעשות בכוח אדם. ככה עושים את העבודה בבית המקדש. נשפך לו, הנה, זרקתי את הדם. זה נקרא לזרוק. אתה תלך ולא ביקשתי ממך להגיד לשם ייחוד, אבל לפחות תלך תעשה את זה במעשה. וככה תעשה את העבודה בבית המקדש. אבל כאן שזה נשפך לו בטעות, זה לא נחשב עבודה. אז זה לא ראיה. יכול להיות שבאמת אם הוא היה זורק בכוח על הרצפה של העזרה, זה היה מספיק. רק פה בגלל שזה נשפך, לכן צריך לאסוף את זה ולעשות זריקה על המזבח. שואלת הגמרא, אם כן, נשקלה ונשפיך לי אדוכתי. מה אתה אומר? שצריך כוח אדם שישפוך את הדם על ה... יעשה זריקת הדם? אבל רגע, על הרצפה של העזרה מותר לזרוק? נו, אז מה הבעיה? שיאסוף את הדם מהקרקע של העזרה וישפוך מיד בחזרה. למה הוא צריך לקחת את הדם אחר כך לשפוך את זה על המזבח? אלא מה אני רואה מפה? שהרצפה, גם אם אני סובר שהתקדשה בקדושת המזבח, הרצפה של העזרה, זה רק לגבי הקטרת האימורים, אבל לא לגבי זריקת הדם. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. ודילמה משום דבעינן מצווה מן המובחר. יכול להיות שהסיבה למה שזורקים את זה על המזבח, כי רוצים לקיים את המצווה של זריקת הדם מהמובחר. לא רוצים בדיעבד, אמנם שיכול להיות שגם הרצפה של העזרה התקדשה ואפשר לזרוק שם את הדם אולי, אבל עדיין הוא לא מעדיף לזרוק את זה על הקיר של המזבח, כמו שהפסוק אומר, במצווה מן המובחר, לכן זרקו את זה על הקיר של המזבח, עדיין אין פה הוכחה לא לכאן ולא לצד השני, האם אפשר לזרוק את הדם על המזבח או שאי אפשר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מזבח שנפגם, הכוונה מזבח שנחסר ממנו קצת. נפל ממנו איזה חתיכה, משהו כזה. אין אוכלים בגינו, הכוונה בשבילו, שיערי מנחה. הרי אדם מביא מנחה לבית המקדש, חלק מהמנחה, את הקומץ, מקטירים על המזבח, אולי גם את הלבונה, שאוספים מהמנחה, אבל את השאר המנחה אפשר לאכול. אתה יודע מתי אפשר לאכול את השערי מנחה? דווקא מהמזבח הוא שלם, אבל אם חסר איזושהי חתיכה מהמזבח שהוא נשבר, אי אפשר לאכול שערי מנחה באותו זמן. מזבח שנפגם אין אוכלים בשבילו שערי מנחה שנאמר, ויכלו המצות אצל המזבח. אתם יכולים לאכול את המנחה כמצות, אבל רק אצל המזבח. מה, חייבים לעמוד ככה סמוך למזבח, להישען על המזבח אולי? ורק ככה לאכול, מה? אי אפשר לאכול בכל העזרה? ודאי שאפשר לאכול בכל העזרה, במקום קדוש. לא חייבים דווקא ממש סמוך למזבח. אז למה הפסוק אומר, אצל המזבח, אתה שומע? תאכל את המנחה הזאת ממש ליד המזבח? זה לא הכוונה ממש ליד המזבח. אצל המזבח זה הכוונה בשביל המזבח. אם המזבח קיים, אתה יכול לאכול שיערי מנחה. וכי אצל המזבח אכלו, וכי עמדו ממש ליד המזבח ואכלו את השיערי מנחה, מה פתאום? אלא, בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. אצל המזבח הכוונה בשביל המזבח. אם המזבח שלם, אתה יכול לאכול את השיערי מנחה, אבל אם הוא חסר, אתה לא יכול לאכול שיערי מנחה. אומרת הגמרא, השכחן שיערי מנחה. אם כן, מצאנו באמת מקור ששיערי המנחה צריכים לאכול רק אם המזבח שלם. אבל קודשי קודשים מנהלן, מאיפה נלמד שהכהנים שמותר להם לאכול את הבשר, מפרוש מותר להם. הם צריכים לאכול את הבשר של הקורבנות, קודשי קודשים, בתוך העזרה. נהיה ונלמד שגם הם אוכלים את הבשר של הקורבנות רק עם המזבח שלם. תלמוד לומר, גזירה שווה, קודש קודשים. כתוב לגבי שיערי מנחה קודש קודשים, ולגבי קורבנות קודשי קודשים, קודש קודשים. כמו ששיערי מנחה אוכלים רק כשהמזבח שלם, ככה גם בשר של קודשי קודשים. קודשים קלים מניין. מאיפה נלמד שבשר של קורבנות, קודשים קלים, שאפשר לאכול אותם בכל ירושלים שבין החומות ירושלים העתיקה, מאיפה נלמד את זה שצריכים לאכול, אפשר לאכול את הבשר הזה רק כשהמזבח שלם? אומרת הגמרא, אמר רבי, אתיה מדרשה דרבי יוסי. לומדים את זה מדרשה שדרש רבי יוסי. מה הדרשה שדרש רבי יוסי? נתניה רבי יוסי אומר ג' דברים משום ג' זקנים. הוא למד שלושה הלכות, וכל הלכה הוא למד מזקן אחר, והוא למעשה הביא את ההלכות שהוא למד. וזה אחד מהם. מה ההלכה הזאת? רבי ישמעאל אומר, ככה הוא אמר בשם רבי ישמעאל, יכול יעלה אדם מעשר שני לירושלים ויאכלנו בזמן הזה, היום, בשנת תפשין פלוס, אדם יכול לעלות, אולי, היה עולה על דעתי לומר, להעלות מעשר שני, שהפריש מהתבועה שלו, מעלה את זה לירושלים ואוכל את זה בשטח של ירושלים שבין החומות. ככה היה עולה על דעתי לומר שאפשר לאכול היום בזמן הזה מעשר שני בירושלים. כן, כשאנחנו מפרישים היום תרומות המעשרות, אחד קונה פירות מהשוק, שזה לא בפיקוח של איזשהו ועדת כשרות, הוא בטוח שאין פה בעיה של אורלה, אין בחששות אחרים, רק עניין של תרומות המעשרות, אז הוא פשוט מאוד מפריש וזורק. היום אנחנו לא אוכלים את הפירות, את המעשרות שאנחנו מפרישים. אז בסדר, מילא תרומה אי אפשר לאכול. זה צריך לאכול בתארה. מעשר ראשון זה ללוויים. מעשר שני, הרי כל יהודי יכול לאכול, רק ההגבלה היחידה שצריך לאכול את זה בירושלים. כמובן, גם צריך לטבול במקווה לפני זה. אבל בסדר, אפשר לטבול באמת אפילו במעיין, ולאכול מעשר שני, מה הבעיה? אפשר לאכול אולי מעשר שני בירושלים היום, בזמן הזה? כי הרי רש"י פה כותב שרבי ישמעאל סובר שקדושת הארץ לא בטלה. כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, הקדושה של הארץ נשארה, כמו שהיה בזמן ששלמה המלך היה פה. וצריכה הפרשת מעשרות מהתורה. הוא סובר שהפרשת תרומות ומעשרות זה מהתורה. אז אולי יהיה אפשר לאכול את זה היום בירושלים, לא צריכים לפדות אפילו את הפירות, את הפירות של מעשר שני. ודין הוא, אני יכול ללמוד את זה מבניין אב, בחור טעון הבאת מקום, אומרת הגמרא, לכן הוא לומד מבניין אב שאי אפשר. מאיפה הוא לומד את זה? מבחור. כשאחד יש לו בהמה, שנולד לה הוולד הראשון שלה. הוולד הראשון הזה הוא בכור, בזמן הזה ובכל הזמנים. הוולד הראשון שנולד הוא בכור. את הבכור הזה צריכים לתת לכהנים, להקריב את זה בירושלים. אז אנחנו לומדים למעשה בעניין אב, מבכור למעשה שני. ודין הוא, בכור טעון הבאת מקום, הרי את הבכור צריך להביא לירושלים, ומעשר טעון הבאת מקום, גם מעשר שני צריך להביא לירושלים. אז הם דומים, אז אפשר ללמוד ביניהם בעניין אב. מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. כמו שבכור אתה מבין לבד שהיום אי אפשר להביא בכור לירושלים. זה רק מתי שבית המקדש קיים אפשר להביא בכור. זה הרי כתוב מפורש, צריך שיהיה בית מקדש בשביל להביא בכור. אז אם כן גם, מעשר שני, אי אפשר היום לאכול בירושלים בגלל שבית המקדש לא קיים. אומרת הגמרא, מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? מה אתה משווה מעשר שני לבכור? בכור, תעלה אותו לירושלים, בסדר? בוא נגיד שלא היה כתוב שלא מעלים בכור לירושלים, תעלה לירושלים, מה יש לך לעשות איתו בירושלים? אתה לא יכול הרי לשחוט אותו סתם, אתה צריך להקריב אותו בתור קורבן ולזרוק את הדם על המזבח, מתנה אחת. אחרי זה מה אתה עושה? הולך ולוקח את האימורים, את החלקים של הקורבן, מקריב על המזבח, יש לך דם, יש לך מקום מזבח איפה לזרוק את הדם, איפה להקטיר את האימורים? אין. אז מה יש לך לעלות את הבכור לירושלים? אין לך מה לעלות. מעשר שני, אבל מה הבעיה? לאכול פירות, הפה נמצא, ירושלים נמצאת, מה הבעיה? עולים לירושלים, אוכלים את הפירות בתוך הגבולות של החומה, איפה שפעם היה החומה של ירושלים העתיקה, מה הבעיה? למה שלא יהיה אפשר לאכול מעשר שני? מה השוואה לבכור בכלל? אומרת הגמרא, ביקורים יוכיחו, מצוות ביקורים, המצווה הצבעונית, שאחד היה הולך לשדה, פתאום הוא רואה, ראית מה זה? יצא פה פרי, נווט פרי, בעץ, הפרי הראשון, הולכים, לוקחים חוט אדום, קושרים על הפרי הזה, בשביל לסמן, הנה, זה הולך להיות ביקורים. אחר כך, לוקחים את כל הפירות הראשונים, מכל העצים, ומעלים לירושלים. אפשר להביא ביקורים בזמן הזה לירושלים? אי אפשר. ביקורים דומה מאוד לתרומה, דרך אגב. הקדושה של הביקורים, התנאי האכילה של הביקורים מאוד דומה לתרומות שהכהנים אוכלים. לא מעלים ביקורים מהם לירושלים. רגע, למה? מה זורקים את הפירות על המזבח או משהו? מה הבעיה? מה אתה צריך מזבח בשביל ביקורים? בכל זאת אנחנו לא אוכלים ביקורים, לא מביאים את זה לירושלים. אז אותו דבר גם, מעשר שני, לא נעלה לירושלים. אומרת הגמרא, ביקורים יוכיחו. אומרת הגמרא, בסדר, ביקורים. לא צריכים לזרוק את הדם, להשפריץ את המיץ, או אני לא יודע מה, אבל צריכים מישהו זה מזבח. כתוב, והניחו לפני השם אלוקיך, צריך להניח את הפירות של הביקורים ליד המזבח. אין מזבח, לא מעלים את הפירות. אבל לעומת זאת, מעשר שני, סך הכל צריך לאכול. בשביל מה צריך בשביל זה מזבח? אולי כן אי אפשר היום בזמן הזה לעלות את זה לירושלים ולאכול שם. אומרת הגמרא, מה לביקורים שכן טעונים הנחה? אז אם כן, למעשה הייתי חושב שאפשר להביא היום, בזמן הזה, מעשר שני לירושלים ולאכול את זה שם. דרך אגב, הפתרון הכי פשוט כרגע ללמוד שלא, זה לקחת גם את ביקורים וגם את בכור וללמוד משניהם. כמו שאת שניהם אי אפשר, לא מעלים לירושלים בזמן הזה, ככה גם מעשר שני. תכף הגמרא תדון למה באמת לא לומדים בצורה כזאת. בכל אופן, אבל הגמרא לומדת את זה מפסוק. תלמוד לומר, הפסוק אומר, והבאתם שמה, ירושלים, עיר הקודש, והבאתם שמה עולותיכם, קורבנות עולה, וזבחיכם, קורבנות אחרים, ואת מעשרותיכם, מעשר שני, ותרומת ידכם, ונדריכם, ונדבותיכם, ובחורות בקרכם וצונכם. הפסוק באותו מקום כותב, בחורות ומעשר שני, להקיש אותם אחד לשני. מקיש מעשר לבחור, מבחור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. כמו שבכור מביאים לירושלים רק כשבית המקדש קיים, ככה מעשר שני מביאים לירושלים רק מתי שבית המקדש קיים. שואלת הגמרא עכשיו מה שאמרנו קודם, לפני הלימוד, למה לא לומדים שצריך לעלות מעשר שני לירושלים בבניין אב משתי כתובים, גם מבכור וגם מביקורים. שואלת הגמרא, ונעדר דינה ונייטה במאה הצד, תחזיר את הדין שוב ותלמד במאה הצד משתי פסוקים. כמו שאנחנו רואים לגבי בכור שמעלים אותו לירושלים, ככה גם מעשר שני נעלה לירושלים אפילו בזמן הזה. לא, להפך. כמו שבכל אנחנו רואים שלא מעלים לירושלים בזמן הזה, ככה גם מעשר שני לא נעלה בירושלים בזמן הזה. אז תשאל, הבחור צריך לזרוק את דמו על המזבח, להקטיר את האימורים שלו על המזבח, לכן לא מעלים אותו בזמן הזה לירושלים. אבל מה שאין כמעשר שני, אין צורך בדברים האלה. שזה נגיד לך, ביקורים יוכיחו. גם ביקורים לא זורקים את הדם, אין להם דם על המזבח. לא מקטירים את האימורים על המזבח, כי אין להם אימורים. אז אם כן, רואים שלא זה הסיבה שלא מעלים לירושלים. אז אגיד לך מה לביקורים שטעונים הנחה, צריך להניח אותם לפני השם אלוקיך. לעומת זאת, מעשר שני לא צריך, אז אולי מעשר שני כן צריך לעלות לירושלים. אז יגידו לך, ביקורים יוכיח, על זה יגידו, בחור יוכיח, כי הרי בחור גם לא מניחים לפני מזבח השם. אז בכל זאת, לא מעלים את זה לירושלים בזמן הזה. ואז יגידו, וחזר הדין, כמו, לא המעלה, לא החומרה שיש בבחור, שלוקחים את הדם וזורקים על המזבח, והאימורים מקטירים על המזבח. ולא החומרה שיש בביקורים שצריך להניח אותו לפני המזבח, לא זה ולא זה גורמים שבזמן הזה לא מעלים אותם לירושלים. כי הרי כל אחד יש, מה שאין בשני יש בראשון. זאת אומרת, המעלה שיש בבכור אין בביקורים, והחומרה שיש בביקורים אין בבכור, ובכל זאת את שתיהם לא מעלים לירושלים. אז אם ככה נביא מעשר שני שגם אותו לא יצטרכו לעלות לירושלים בזמן הזה. זה שמה צריך פסוק למעט שלא מעלים מעשר שני בזמן הזה. אומרת הגמרא בסדר, אבל יש מחנה משותף בין בכור וביקורים שאין את זה במעשר שני. מה לצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד מזבח. בין בכור יש חלק משהו מסוים שעושים על המזבח. מה? זורקים את הדם, מקטירים את האמורים, גם ביקורים יש לו קשר עם המזבח, מניחים אותו ליד המזבח. אז אם כן, אין מזבח, לא מעלים לירושלים. אבל לעומת זאת מעשר שני, אין שום קשר למזבח. אז אולי בזמן הזה כן נעלה מעשר שני, לכן יש את ההיקש בין בכור למעשר שני, כמו שבכור לא מעלים, ככה מעשר שני לא מעלים. היקש זה לא דבר שאפשר לדחות, ברגע שהפסוק מקיש ביניהם, אז הם לומדים אחד מהשני גם אם הם לא דומים, וזה למעשה הסיבה שבזמן הזה, גם אם ארץ ישראל יש לה קדושה מהתורה, לא מעלים מעשר שני בשביל לאכול בירושלים. טוב, אומרת הגמרא, מייקה סבר, למה כל כך פשוט לתנה שבכור בזמן הזה, לא מעלים לירושלים. עד כדי כך שעוד לומדים מעשר שני מבכור. מה כל כך פשוט לך שבכור לא מעלים לירושלים? אולי גם בכור מעלים לירושלים בזמן הזה. אומרת הגמרא, איקה סבר קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אם אתה סובר שהקדושה הראשונה שהייתה, מתי שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל וקידשו את המזבח, שלמה המלך קידש הרי גם את המקום של המזבח, אותה הקדושה שהייתה אז נשארה גם כן בזמן הזה היום. אז אם כן, אפילו בכור נמי. אז אם כן, גם את הבכור אפשר להקריב ולאכול. אם אנחנו סוברים שקדושה שהייתה בזמן בית המקדש הראשון עדיין קיימת בזמן הזה, אפשר להקריב קורבנות גם בזמן הזה. ומה שהיא כותב, כי הרי זה שסובר קידשה לעתיד לבוא, סובר שמקריבים אפילו שאין בית המקדש. מביא את הגמרא במגילה דף יוד. כמובן שאנחנו לא פוסקים ככה, אבל יש דעה שסוברת. שהקדושה שהייתה אז עדיין קיימת היום, אפשר אפילו להקריב קורבנות, אז למה באמת בכור שלא נעלה לירושלים, גם את הבכור עצמו? ואיקה סבר, לא קידשה לעתיד לבוא, והיום אין את הקדושה שהיה אז, אז אם כן, אפילו בכור נמי תיבאי, אז אם כן, תשאל גם על בכור, האם צריך לעלות אותו לירושלים או לא? בכור בצורה שהוא דומה למעשר שני, דיינו שכבר... מדובר פה שהספיקו לשחוט את הבכור הזה בזמן שבית המקדש עדיין קיים, לזרוק את הדם ולהקטיר את האמורים. עכשיו נשאר רק הבשר לאכול. האם אוכלים את הבשר הזה בירושלים או לא? שיהיה לך ספק, אולי האם אפשר לאכול את זה בזמן הזה או לא? מי אמר לך שלא? אומרת הגמרא, אמר רבינה, לעולם כסבר לא קידשה. באמת הוא סובר שהקדושה הראשונה שהייתה אז, אין את הקדושה הזאת היום. ולכן אי אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה. ומובן גם כן למה לא מביא מעשר שני. אבל אם כן, מה בעצם השאלה? מה בכלל הספק? אחא במאי עסקינא בבכור שנזרק דמו קודם החורבן הבית, וחרב הבית, ועדיין בשרו קיים. מה שפשוט לנו בבכור, שהבשר שלו לא נאכל בירושלים בזמן הזה, יותר מאשר מעשר שני, שאנחנו צריכים ללמוד את זה בהיקש לבכור, מכיוון שמדובר פה בבכור כזה שהספיקו לשחוט אותו בזמן שבית המקדש קיים. והבשר שלו לא הספיקו לאכול, ובית המקדש נחרב בינתיים. מה עכשיו עושים? סובר את הגמרא, שאי אפשר לאכול את הבשר הזה של הקורבן, וזה פשוט שאי אפשר. למה זה כל כך פשוט שאי אפשר? מה זה שונה ממעשר שני שזה יש לך ספק? אתה יודע למה כל כך פשוט לי שאי אפשר? והתקש בשרו לדמו, כתורה מקישה בין הבשר לבין הדם של הבכור. מקישים בין הבשר לבין הדם. שכתוב שם הפסוק לגבי הבכור, הפסוק שם אומר, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. כתוב שם גם לגבי הבשר, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכאשר כימין לך יהיה. הפסוק למעשה מקיש בין הבשר של הבכור לבין הדם של הבכור. כמו שהדם, אתה לא יכול להם בזמן הזה לזרוק, אין לך מזבח, ככה גם את הבשר בזמן הזה אתה לא יכול לאכול. מה דמו במזבח, אף בשרו במזבח. כמו שהדם, זה רק בזמן שיש מזבח, הם זורקים אותו על המזבח, ככה גם לאכול את הבשר אי אפשר כשאין מזבח. עכשיו, כשזה פשוט שבכור אי אפשר לאכול בזמן שאין בית המקדש, ולא מעלים את זה לירושלים, אז אם כן, לומדים מעשר שני מבכור. והתקש... ואתם מעשר ויעליף מבכור. עכשיו, הולכים, לומדים מעשר שני, בהיקש מבכור. כמו שכתוב שם הפסוק, מעשרותיכם. אחר כך כתוב, בכורות בקרכם וצונכם. הפסוק הקיש בין בכור למעשר, אחרי שאנחנו למעשה הקשנו. שהבכור, הבשר שלו מקישים אותו לדם, כמו שהדם זה רק שייך לזרוק אותו מתי שהמזבח קיים, ככה גם את הבשר אוכלים רק אם יש מזבח קיים. עכשיו את הבשר הזה אנחנו הולכים ומקישים למעשר שני, כמו שבשר אוכלים אותו בירושלים רק מתי שבית מקדש קיים ויש מזבח, ככה גם המעשר שני נביא אותו לירושלים רק מתי שבית מקדש קיים. אומרת הגמרא, ראית, הבשר, מאיפה יודעים שבשר של שלמים, בשר של בכור, לא נאכל בזמן שאין מזבח? בהיקש מאדם. עכשיו הוא בא ומלמד בהיקש למעשר שני, מכי דבר למד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש, בשר שהוא בעצמו נלמד בהיקש, הולך ומלמד בהיקש למעשר שני. אומרת הגמרא, מעשר דגן, חולין הוא. אל תשכח מי, את מי אתה מלמד את דרך ההיקש הזה. אתה מלמד מבכור למעשר שני. כל המושג שדבר הלמד בהיקש לא יכול ללמד למישהו אחר בהיקש, זה רק בקודשים, בקורבנות. אבל כאן אנחנו מדברים ללמוד למעשר שני שלא צריך להעלות אותו לירושלים. מעשר שני זה חולין, זה לא הקדש, זה לא קודשים. אז שם כן אפשר שהוא יכול ללמוד בהיקש מכזאת פרשה שההלכה שם נלמדה גם כן דרך היקש. אז אין בעיה שמעשר שני ילמד מהיקש, מבשר של בכור. כמו שבשר של בכור לא אוכלים בזמן שהמזבח לא קיים, אז ככה גם מעשר שני לא אוכלים. ולמרות שאת הבשר, זה שאנחנו לא אוכלים בשר של בכור, זה בגלל שאנחנו מקישים אותו לדם של הבכור. אין לנו בעיה ללמוד בכל זאת מעשר מהבשר, אפילו שהבשר הוא דבר הלמד בהיקש מדם. בכל זאת אפשר ללמוד מעשר שני בהיקש מהבשר. למה? כי המעשר שני זה חולין, וחולין כן יכול ללמוד מדבר הלמד בהיקש. היקש מדבר הלמד בהיקש. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר בתר למד אזלינן. זה טוב אם אנחנו הולכים לפי זה שלומד. דהיינו, המעשר שני שלומד בהיקש מדבר הלמד בהיקש, אם הוא חולין, הוא יכול ללמוד אפילו מדבר הלמד בהיקש. אלא למאן דאמר בתר מלמד אזלינן, זה שסובר שהולכים אחרי זה שמלמד, זה שהוא מלמד את ההיקש, כמו במקרה שלנו הבשר של הבכור, אז אם כן, הוא כן קודשים, אז איך הוא יכול ללמד כשהוא בעצמו למד בהיקש, איך הוא יכול ללמד אחרים בהיקש? מה יקל למימר? מה יש לך להגיד היקש בצורה כזאת? מתרצת הגמרא, דם ובשר, חדה מילתה היא. הדם של הבכור והבשר של הבכור, לא לומדים את הבשר בהיקש מדם, אלא הדם והבשר זה דבר אחד, כמו שהדם לא זורקים אותו למזבח, כשהמזבח לא קיים על מקומו, ככה גם את הבשר לא אוכלים בירושלים כשהמזבח לא עומד על מקומו. אז אם כן, זה שהבשר של בכור לא נאכל בירושלים בזמן הזה, לא לומדים בהיקש מדם. אז אם כן, ברגע שהוא בעצמו יודע, יש אצלו לימוד שבכור לא נאכל בזמן הזה בירושלים, אז אנחנו יכולים ללמוד בהיקש למעשר שני, שגם מעשר שני בזמן הזה לא נעלה לירושלים. עד כאן השיעור על דף סמך.